אני פשוט אינני מסוגל לסרב להפצעותיו או לפקודה הבאה מכפר סבא שעליי לצאת מירושלים ולהגיע לשיעור. אז במקרה הזה אנחנו מקווים שהאימא של הרב שפירא שתהיה לו בבואה שלמה. רק פרשת השבוע, פרשת חוקה. אני אגיד לכם, אני מתחיל קצת להתבלבל. אני יוצא לחוץ לארץ השבוע, אז אני אגיע ללוס אנג'לס בשבת, אני אהיה בלוס אנג'לס, ושם אני אשמע עוד הפעם פרשת חוקה. אז חשבתי במשך השבוע גם על קורח, וכיוון שהם קוראים, הם קוראים, השבוע אצלם זה קורח, אבל בחוק הבולד אנחנו הם, או שנינו, חוץ לארץ וארץ ישראל, מגיעים לאותה הפרשה. זאת אומרת, עד לדרי וכן, כאשר מדובר על צרות עם ישראל, אז יש כבר שוויון בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. שלא עושה את הטעם הזה, אנחנו נעצום באותו יום. פרשת חוקת מתחילה עם פרשת פרה. מיד אחרי פרשת פרה אדומה, כתוב בפרשת חוקת, ויבואו בני ישראל. זה אני קורא פרק חוף, אני קורא מחומש, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש. זאת אומרת, כאן כאילו אנחנו לא מרגישים את זה. מסוף פרשת פרה לתחילת הפסוק אחרי זה, זאת אומרת, הרווח כמעט שלא נמצא בין שני הפסוקים, עוברים 38 שנים. In an augenblick, לא מסופר שום דבר על 38 שנים במדבר. אלא כאן אנחנו עוברים מיד לבוא ולנסור כל העדה מדבר צין בחודש הנישי בחודש ניסון, זאת היא בשנה הרבי, שנת הרבעים, וישב העם בקודש, ותומך שם מרים, ותיקבר שם. מה זאת אומרת, ותומך שם מרים, ותיקבר שם? הלאה בפרשתנו, וייסעו מקודש, זאת אומרת, עכשיו הגיעו לקודש, בקודש, ותומך שם מרים, ותיקבר שם. וייסעו מקודש, ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר. שם עולה אהרן לראש הור ההר, וכתוב בסוף הפרשה, ויראו כל העדה כי גבה אהרן, ויבדקו את אהרן 30 יום כל בית ישראל. כל בית ישראל. אצל משה רבנו, פטירתו של משה רבנו, שבסוף פרשת זאת הברכה, לא כתוב כל, אלא ויפקו אותו ישראל 30 יום. אז על זה הלא אומרים המפרשים שההבדל בין אהרן ומשה, אהרן הלא הוא האוהב שלום וחודד שלום, אז האהבה לאהרן קנתה לו מקום בתוך ובות כל כולם, הוא היה כהן הגדול של כולם. היא מסתכלת עליי ואינה יודעת מה זה, איזה... היא ידעה כאן? היא ידעה, אני חשבתי שפשוט היא מתבלבלת השבוע הזה לפני שבוע. אוקיי, בסדר. אז אחרי אהרן כתוב ויפקו אותו כל בית ישראל, אחרי משה כתוב ויפקו אותו בית ישראל, כאן ותיקבר שם, בתומת שם מיליון, ותיקבר שם. אנחנו לא שומעים לא על ההספד ולא על בחייה, שום דבר. מה קראת? לכן, לפי הנהילות התיאור, זה פשוט. לכן, מה כתוב מיד אחרי, בתומת שם מיליון, ותיקבר שם, ולא היה מים la eda, v'lo hoya mayim la eda, v'yikar lo al Moshe v'alaron. So the Melech HaKadosh Baruch Hu ba'atzmo kolleks, atem lo yodim shekol arbayim ashana b'midbar ha-be'er ha-mayim ze b'zchuta shel Miriam? Shachachtem kvar! Kacha ze tivo shel Adam? What did you do for me lately? Ma asita b'shvili b'zman ha-acharon? O dvarim tovim shani mekabel l'cha kol yom ze hofech l'davar shel shema b'kacha ni eneni roya b'ze shum chidosh. אז אחר הקודש ברוך הוא צריך להזכיר לעם ישראל, תראו לכם, 40 שנה במדבר אתם ניזונים ומתפרנסים בזכותה של מרים. הבאר היא בזכותה של מרים. אגב, יש לי קצת עוד בעיה כאן. אותן המילים, על זה התחלתי לחשוב כבר מזמן, אבל אינני יודע אם הגעתי כן הגעתי למסקנה. כאן יש בפרשה שני פסוקים דומים. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, והלאה, וייסעו מקודש, ויבואו בני ישראל כל העדה פעמיים, ויבואו בני ישראל כל העדה, אותם המינים, ויבואו בני ישראל כל העדה. רש"י אומר בפעם הראשונה אצל מיטתה של מרים, כל העדה, עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים, ויבואו בני ישראל כל העדה, זאת אומרת, הגזירה במדבר הזה יפלו פגריכם, הסתנה, זהו הסוף. כל העדה, עדה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר, ואלו פרשו לחיים. חיים, מה אומר רש"י על אותם הדברים שבסוף הפרשה לפני נתתו של אהרון? כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה, כולם שלמים ועומדים להיכנס לארץ, שלא היה בהם אחד מאותם שנגזר הגזר עליהם, שכבר כלו מתי מדבר, ואלו מאותם שכתוב בין חיים כולכם היום. אני אינני יודע מה מחדש כאן רש"י, כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה אצל מרים. עדו השלמה אלו עברה כבר גזירה, אז מה מחדשת לנו התורה כשפרפרת שוב פעם אצל אהרון ויבואו בני ישראל כל העדה. אגב, זה לא קשור, השאלה הזאת לא קשורה, לא קשור לשיעור, אבל נזכרתי, ואולי עכשיו יש לי תירוץ, אני נזכר שפעם שהייתי רק בחוץ לארץ, נכנס יום אחד אחד אבל הבאתם, כבוד הרב, יש לי שאלה בשבילך. זאת אומרת, תמיד, גם כשאומרים את זה לי באנגלית, רבי, I have a shaila for you. אז אני אומר לו, אני לא מחכה לשאלה, אני לא זקוק לשאלה. אל תגיד לי, יש לי שאלה בשבילך. אם יש לך שאלה, זה שאלה שלך, בשבילך, לא בגלל, אני לא מחכה לשאלה.
Rabbi, I have a question for you, I have a question.
אז הוא נכנס כאן לבית הכנסת, כבוד הרב, יש לי שאלה בשבילך. מה השאלה? הוא שואל אותי, איפה המקום היחידי בכל התנ"ך כולו שהתנ"ך אומר לנו, היורצייט של אדם שהלך לעולם? איפה? זאת שאלה טובה, אה?
בשבילך.
אה? אוקיי. בפרשת מסעי. בפרשת מסעי, כאשר התורה מספרת על 48 המסעות במדבר, ויסעו מקודש, ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי השם ויעמד שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. ראש חודש אב זה היורצייט של אהרן הכהן. אין בכל התנ"ך כולו מתחילת בראשית על סוף דברי היום יורצייט אחר. ואם תשאלוני לסיין עודור שמת פה משה, זה לא כתוב בשום מקום, אנחנו עושים חשבון פשוט. אם ויתמו בתחילת יהושע כתוב שויתמו ממי בכי אבל משה, אז יהושע אומר עוד שלושת ימים אנחנו עוברים את הירדן, והם עוברים את הירדן ביוד, ביוד ניסן, ביוד ניסן, לא ביוד ניסן. זאת אומרת, מזיין אדר עד זיין ניסן עברו 30 יום, ומזיין ניסן בעוד 30 ימים אנחנו עוברים את הירדן, אז אנחנו עושים את החשבון אחורה, הפוך, נכון? לא כתוב בשום מקום שבזיין ועוד המת משה, בתנ"ך, בתנ"ך כתוב, אבל אנחנו לומדים את זה ועושים חשבון פשוט, לא צריכים להיות גאון מתמטי כדי לעשות את החשבון של 33 יום. אבל בכל אופן אנחנו יש רק יוצא אחד. אז אבל הפוס הזה, כאן זה באמת היה, I have a question for you, הוא רצה ככה לשאול שאלה מהרב, שהרב יעמוד שם המום, ולא יהיה לו מה להשיב, אז זה יהיה בעל הפוס והרב 1-0 בשביל הבעל הפוס. אז...
לכן, קצת, זה תמיד על מבורכים קודש על חוקת זה הפרשה שנפטר בפטירת אהרון.
לא חוקת, חוקת זה תמוז. מסעי זה, נכון? זה תמיד בשבוע של חודש אב, היורצייט של אהרון. אגב, זה רק בחוץ לארץ בארץ ישראל, הלא קבעו את התורה בשלוש שנים. הייתה קריאה תלת שנתית, לא קריאה שנתית. אגב, אני עוד לא התחלתי לשיעור, אז אנחנו צריכים למהר קצת. אז החבר'ה הזה שואל אותי כבוד הרב, למה רק אצל אהרן יש יורצייט? תזכירו לי אחרי שאני מסיים את הברכה הזה ומסביר את הרש"י, מתי נפטרה מרים. אבל זהו, אנחנו צריכים להגיע. אז בדרך כלל אני שואלים שאלה כזאת, אז אני צריך, תמיד אני אומר, לא, אני צריך לעיין, לכן קוראים לספור, אבל כנראה שמן השמיים רצו שאני אתן אחד, שבוע פעם בחייו לא יבוא לומר לרב, יש לי שאלה בשבילך. אז פשוט ירדה מן השמיים התשובה, הוא התעלף, אני חושב שהוא עוד נשאר שם בבית הכנסת. הגמרא אומרת, המשנה אומרת בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים בישראל כ-15 באב, וכיום הכיפורים שבו היו בנות יוצאות וחולות בכרמים. שואלת הגמרא, מה גדלותו של 15 באב? אז הגמרא נותנת תשובה של אולי חמישה-שישה תשובות על מה קרה ב-15 באב. המכנה המשותף שבין כל התשובות בגמרא, שהיו גזירות על ישראל, והגזירות הגיעו לסיומן ועברו מן העולם ב-15 באב. גזירה אבידא דבבלי, גזירות עוברים מן העולם. אחר הגזירות אומרת, רש"י מסביר שם בעלוקה שבכל שנה ושנה אחרי חטא המרגלים כל אלו שהיו מאלו המעוטדים ומלעדים למות במדבר היו חופרים כפרים ישנים שם בליל תשבר, ואם הגיע זמנם למות אז נשארו שם, לא אכלו, צמו בתשבר. בשנת ה-40 כל אלו שנשארו חפרו את הכפרים, הלכו לישון, ובתשעה בבוקר כולם קמים והם מסתכלים אחד על השני, מה קראת? אז הם אמרו, אולי טעינו, אז כל זה לא יודעים, אולי הם טעו בתאריך. אז הלכו שוב פעם ושוב פעם לישון בכפרים עד 15 באב, ראו את הירח בלילה, למה מלילה? אז הם ידעו שלא טעו, אלא ידעו שהגזירה עברה ובטלה מן העולם והם יצלו. אז ראשית כל השאלה נשאלת, למה באמת הם ניצלו ולא עליהם חלקה הגזירה של במדבר הזה ניטלו פגריכם, אז לפי עניות דעתי, מכיוון שאצל ארון כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל, מיתת צדיקים מכפרת מאתיים כשיודעים להעריך את גודלו של הצדיק. לכן התורה אומרת לנו שבראש חודש אוב זה היורצייט של ארון הכהן. אם זה היורצייט של ארון הכהן, זאת אומרת שבמשך אותם הימים אחרי ראש חודש אוב הייתה מיתתו כפרה על כל אלו שנשארו מלחמת המרגלים. לכן כאשר נכנסו לקברים קמו כולם לתחייה. אז אני אמרתי לבעל הבאס הזה, תדע לך, לכן כתוב היורצייט הזה, כדי שנדע למה, למה ניצלו מן הגזירה. הוא התהלך, הוא חשב שהדבר פשוט לא ידע מה לעשות. ואגב בן השמיים אני אמרתי, תודה רבה, יוצא איפון כן ככה, כאן בפרשתנו פעמיים כתוב ויבואו בני ישראל כל העדה, ורש"י באמת אומר כמעט אותם הדברים על שניהם. אז על זה אני חושב, אתם יכולים לחשוב איתי, אבל כנראה על מה שכתוב בנוגע לארון, זה ברור שבגלל ארון, בגלל ארון ניצלו מהגזירה. יכול להיות אולי שרש"י רוצה לומר שההחלטה שלא ימותו עוד מתי מדבר הייתה מיתת מרים. עם פטירתו של ארון, והויבכו כל בית ישראל, ניצלו כולם, זאת אומרת, מיתת צדיקים מכפרת. ואגב חז"ל אומרים על כמה דברים אצל מרים ואצל ארון, לא מוניס מכל פרשת מיתת מרים לפרה אדומה, מכיוון שמיתת צדיקים גם כן מכפרת כבו ארון. לכן אני חושב שעוד צריכים לעיין בשני הרש"יים הללו לראות מה כאן רש"י באמת בא לחדש על הפעמיים ויבואו בני ישראל כל העדה. זאת אומרת שכולם שהגיעו למדבר צין הם הנכנסים לארץ. מתי מתה מרים? גרייט! טוב, סימן טוב טוב היי, בשולחן אורח אורחיים. הסימן האחרון שבהלכות תענית שכתוב שיש ימים שהם ימים שצדיקים ואנשי מעש מתענים בהם, הם ימים של פטירתם של צדיקים, ויש יומים שראוי להתענות בהם. בהלכה ב' בסימן ט"פ מונה את הימים שיש להתענות בהם. הראשון הוא ראש חודש ניסן, שבו מתו נדב ואביהו. זה קרה לי כבר מספר פעמים, חוסן וקלה, מחליטים שהם מתחתנים בראש חודש כדי לא לעצור, אז הם באים אליי, וזה ראש חודש ניסן, הצטעתם, ראש חודש ניסן זה ראש חודש היחידי שכן, חוסן וקלה כן צריך לדעת, מכיוון שזה יום של מיתת צדיקים. בעשרה בו, אומר השולחן ערוך, בעשרה בו, מתה מרים הנביאה. מרים הנביאה ביוד ניסן. ואנחנו נראה שאחרי שנתאר מי הייתה מרים, וזה נושא השיעור, מי הייתה מרים, אז אנחנו נדע כבר למה היא נפטרה ביוד ניסן. אבל ראשית כל נתחיל בצד השני של הצד השני. אז ראשית כל אנחנו צריכים לדעת, הבאר היה בזכות מרים, הבאר הוא לא פשוט. הבאר הזה הוא לא פשוט. משנה בפרקי אבות, עשרה טבחים נבראו בארץ, שעבר בין השושות, ואלו הם פי הארץ, פי הבאר, פי האתון וכו'. שלושת הראשונים כאן מעניינים הם מאוד. פי הארץ זה היה באיזה פרשה? פרשת קורח. פי הבאר זה פרשת חוקת, פי האתון, תורה, זאת אומרת, כאן שלושת הפרשיות שלנו, אחת אחרי השנייה, פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שפי הבאר נברא על ידי הקודש ברוך הוא ערב שבת בין השלושת, הערב שבת הראשון. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכאשר חול מתחיל לעבור מן העולם והקדושה, קדושת שבת, ממהרת לבוא, באותם רגעים של מעבר נברא פי הבאר. זאת אומרת, כאילו הבאר מסמל את המעבר בין חול לקודש. זאת אומרת, בתחילת ההיסטוריה או בתחילת העולם כבר יש פי הבאר. עד מתי יהיה פי הבאר? האם פי הבאר נגמר בפרשתנו כאן? פרקי דרב לוזו, פרקי דרב לוזו, נפלא, נפלא. כנראה את זה אני, את הפרקי דרב לוזו, אני אגיד לחבר'ה שלי בבית הכנסת, ואני אסביר עוד דקה. פרקי דרב לוזו אומר, מי הבאר עתידים לעלות מתחת משטן הבית, ונובן ומפרין, ויוצאים ונעשים ויודד נחלים כנגד יוד בית שלטים. המים של בעירה של מריאן יתחיל לנבוע, לצאת מהר הבית, מתחת למפתן הר הבית. והמילה מפרין, זה חשוב מאוד. הם מפרין, כל מה שהמים הללו נוגעים בו, זה מפריע אותם בכל סוד וקרב שאינם עושים חירות, ומשכין אותם באותם המים, והם עושים פירות. ונכנסים אל המלך ומכסים אותם. זאת אומרת, מהר הבית יוצא המים, וזה עובד מדבר יהודה, אז אין ספק שמדבר יהודה תהפוך שוב פעם למקום של שדות וכרמים, מכיוון שהמים הללו מפרים אותם, עד שזה יגיע לים המלך ויחסה את ים המלך, והמדי שנמשיך ואומר, זה ימתיק לים המלך. אז לכן אני מייעץ לכל מי שעוד רוצה להרגיש את ההרגשה של לשבת ולגרור רמב"ם בתוך ים המלח, שהוא יזדרז לעשות את זה עכשיו, מכיוון שאנחנו לא יודעים מתי. אגב, למה מעניין אותי המדרש הזה? במשך השבועות האחרונים באים אליי אנשים, רבי, שמעת מה קורה בהר הבית? אתם שמעת מה קורה בהר הבית? מים יוצאים מתחת אבן השתייה. זאת אומרת, מתחת הסלע, כיפת הסלע. והמוסלמים פשוט רועדים מתחת מכל זה. אז ראשית כל הם הביאו את האינסטלטור, והאינסטלטור לא מצא שום דבר שם. אז כנראה שהם מפחדים מהנבואה הזאת. הנבואה הזאת, אגב, נאמרה על ידי זכריה וגם על ידי יחזקאל, שיצאו מים חיים מירושלים, ירדו עד לים המלח, בסוף זכריה, הסיפור, הנבואה הזאת, המים חיים שיצאו מירושלים, זה נפלא ומדהים. וכאן אנחנו מהפרק לבלות, אנחנו שומעים שאותם מים חיים שיצאו מהר הבית, הם יהיו בעירה של מריאן, של מריאן. והם נמתקים ועולים מים המלח, נעשים עתוק ועולים בנחל עד ירושלים, ושם הם נאחזים במכמרותיהם. כמה לא ברור לי למה הוא מתכוון, אחרי זה אולי יבואו גם דגים מים המלח הרים. ים המלח, אני יודע מה יהיה, אז גם זה יבואו, וכיוון שאם ימתקו המים, אז יוכלו לחיות, דגים לחיות שם. וכל אדם שהוא חולה ולחץ באותם המים הוא מתרפא. זאת אומרת, בעירה של מרים, תחילתה בערב שבת בין השמשות, במעבר הזה בין חול קודש, והיא מסתיימת בתקופה שהיא כולה קודש. ובאמצע יש לנו בעירה של מרים. מתי אנחנו שומעים? כמה פעמים אנחנו שומעים בתורה על מרים? כמה פעמים? בפעם השנייה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, שמים את משה לתוך היאור, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה... מעניין מאוד. אז המהר"ל שואל את השאלה, וזה במספר 9 המהר"ל. שמה של יוכבד ומרים לא מופיע בפרשת שמות. למה התורה לא אמרה שהמילדות שם אחת יוכבד ושם השנייה? מרים. או ותתעצב אחותו מרחוק. אחותו, מי אחותו אל השם? אגב, יותר מי אגב. גולם אם שם ויקח איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אומר המאכל ואם תומא למה לא הזכיר את שם יוכבד ושם מרים בפרש. ויראה שאין הכתוב מזכיר שם יוכבד ומרים ואהרון עד אחר לידת משה. אנחנו נראה שהמהר"ל אומר את זה בעוד מקום. כאן זה בגור אריה על הרש"י שם בפרשת שמות. שמם של אמרם יוכבד מרים ואהרון לא מופיעו, השמות הללו לא מופיעים בתורה עד אחרי לידת משה. למה? אז הוא אומר מכיוון שאילו היה שם יוכבד ואמרם היינו יכולים לחשוב שזכותם של אמרם ויוכבד או אבא ואמא כמו אמרם ויוכבד לא רק מושיעם של ישראל. אומר המגל זה לא נכון. משה היה מטופן אצל הקדוש ברוך הוא לגאולה עוד לפני שנולד. גדולתו של משה לא באה מאמרם ויוכבד. לכן, רק אחרי לידתו של משה, ואגב, מכל המשפחה, הראשון שאת שמו אנחנו יודעים, זה משה. אחר כך אנחנו שומעים על אהרון, ובפרשת ואילה אנחנו שומעים על אמרם ויוכבד. שהרי בפרש ששחרר כתוב על ילך איש מבית לוי ויקח בת לוי לרוץ להזכיר שם האב ושם האם של משה עד לידת משה. לומר לך כי משה היה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית. ומאחר שמשה מתוקן לגאולה מששת ימי בראשית לא היו אבותיו עיקר אצלו. אילו ניתן שם לאביו קודם לידת משה היה משמעות העניין שהעיקר היה האב. ובשביל עצמו ושמו המיוחד נתן לו הקדוש ברוך הוא משה, כמו כל אב שהוא פתקה סביבה לבן. אבל כאן ההחלטה הזאת, למה נולד משה, לאן הוא יוכבד אנחנו לא יודעים, אבל משה הוא מתוקן לגאולה עוד מששת ימי בראשית. זאת אומרת, משה הוא מששת ימי בראשית, בעינה של מרים מערב שבת בין השמשות של אותם ששת ימי בראשית. מספר 10 זה אותו הדבר, שם יש, בנוגע לשם פועה, אני מביא שם, וכאן אנחנו נתחיל לראות את כוחה, גבורתה, גדלותה של מרים. מה פירוש השם פועה? אז שלוש דעות בחז"ל במפרשים. א', מפיית התינוק שעה שהיו חושבים שהוא מת. אני חושב שזהו הכי חשוב לנו בנוגע לשמותיה של מרים. פועה זה מלשון נותנים את הנשמה למדינה, היא מנשימה את הנשמה מלאכותית או הנשמה מפה לפה. זאת אומרת, גם על תינוק שחושבים כבר שהתינוק מת, וכוחה פשוט להחיות אותה. היא נותנת בתוך התינוק חיות. זאת היא מרים. כאשר אצל כל עם ישראל כבר עבדה תקוותם, התייאשו מן הגאולה. אביה אמנון גירש את אשתו יוכבד מכיוון שהוא אמר, למה אנחנו נוליד בנים לתוהו ולריב שישניחו אותם לתוך היאור? עומד אמנון וגירש את אשתו יוכבד, עומדו כל העם וגירשו את נשותיהם, ועם מרים, והיא עומדת לאביה, ועוד מעט נראה את זה, גזירתך קשה יותר מגזירתו של פרעה. זאת אומרת, כאן יש אלמנה צעירה, בחורה, שהיא אצלה עוד נפעמת בתוכה תקווה גדולה של גאולה. גם כאשר לגדולי ישראל כבר עבדה תקוותם. אמנון מתייאש, ביתו לא מתייאשת. ולכן פועל שהיא מפעמת חיים לתוך, לא רק לתוך תינוק מת, לעם ישראל שכאילו, זה כבר הסוף. כולם מתייאשים, אבל היא לא מתייאשת. חז"ל גם אומרים שהופיע פועל מלשן הופעה, שהופיע כנגד פרעה ואימה עליו שהקדוש ברוך הוא נפרד ממנו. מאיפה חז"ל לקחו את זה אני לא יודע, אבל זה אני עוד צריך לעיין בו. כנראה שהבת הזאת, הבת הזאת הייתה לה חוצפה לעמוד לפני פרעה ולומר לו, פרעה תדע לך, הקדוש ברוך הוא נפרד ממך את הגזירה הנוראה והאיומה הזאת. לא רק שהיא עמדה לפני פרעה, אלא הופיע גם כנגד אביה אמנון שהירו סנהדרין. אביה הוא גודל הדור, הוא ראש הסנהדרין. ובאה האלמה הצעירה הבת הזאת ואומרת, כאן במדינתנו, על המילים הללו של מרים, היו פשוט מגישים תביעה נגדה בבג"ץ, תלונה על הסתה. אם היא אומרת שגזירתה של אביה יותר גרוע מגזירת פרעה, כמוני מצלם. כמוני מצלם. הסתה, פסטות זה לא. איך היא אומרת על אבא שלה יותר גרוע מפרעה? תדמיינו לעצמכם אם מישהו כאן היה אומר על טומי לפיד שהוא יותר גרוע מהיטלר. לא היו לוקחים אותי עכשיו בשלשלות של ויזל לתל מונד? היא עומדת לפני אביה, והיא עומדת גזירתך קשה יותר מגזירה של פרעה, שכמה פרעה לא גוזר עליו הזכורת? הוא גזר רק על הזכורת, כל המנה היא לא דיורת השליחות, ואתה גוזר גם על הנקבות. גזירתו של פרעה בעולם הזה ולא בעולם הבא, וגזירתך הן בעולם הזה והן בעולם הבא. מה זאת אומרת? פרעה יכול לקחת חיים בעולם הזה, אבל אין בכוחו לקחת חיים בעולם הבא. אם לא יפלטו הילדים הללו, אז לא יגיעו אף פעם בעולם הבא. העולם הזה הוא הפרוזדור בעולם הבא. ושלישית היא אמרה לאביה, גזירתו של פרעה ספק היא מתקיימת, ספק אינה מתקיימת מכיוון שהיא גזירה של פסל אדם, אבל אתה גדול בישראל, בטח, צדיק. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, גזירתך תתקיים. ואני מביא שם ב-12, גזירה שלישית, בשם הראשון, פרעה גוזר גם על עמו. כאשר פרעה גזר כל הרבה עילות, היאורת השליחו, אז בתקופה יותר מאוחרת, הגזירה הזאת הייתה גם על עם מצרים. העולם מצרים להשליך ביניהם גם כן היום, וספק הוא אם המצרים יתקיימו גזירתו. כמה זמן ייתנו למצרים גם להוד מלכותו ולקיים גזירה איומה ונוראה כזאת? העם היה מתקומם נגדו. כמה זמן זה ייקח? אז גזירתו של פרעה, ספק הוא מתקיים, ספק הוא לא מתקיים. המשל אומר, זה כמו שהעם היה מתקומם נגדו. אבל אתה צדיק, אומרת מרים לאביה, ובוודאי גזירתך מתקיימת. מרים, לפי דעת חז"ל, מרים היא מרים הנביאה, היא בעלת רוח הקודש, יש לה אמונה איתנה, היא עומדת יציבה, אין דבר פשוט, היא אמיצת לב. אין דבר מניע אותה, אני אגיד לך, אני מקנא בה את הכוח הזה להיות חזק. אנחנו תמיד מלאים ספקות. קשה להגיע להכרעה, יש הרבה דברים, בפרט כאן במדינתנו, כל מי שרוצה להיות נתין טוב צריך בכל יום ויום להחליט על כמה בעיות יסודיות, זאת אומרת, כאילו שואלים אותנו, אבל אנחנו צריכים להחליט על הרכי הממשלה, אנחנו צריכים להחליט על שעס כן, שעס לא, אנחנו כל אחד מאיתנו מחלק את התיקים, אני עוד לא יודע למי לתת את בשר פנים. פשוט קשה להגיע להחלטה עמידה ואיתנה כאשר כל העולם מסביב מתנגד לך בחריפות. המרים הזאת היא עומדת איתנה ויציבה נחושה בדעתה גם כאשר אבא גוי בישראל ואמא וכל המשפחה כולם מסתכלים עליה כאילו היא השתגעה. זה כוח עצום, כוח עצום. וחז"ל אומרים את זה על אותו הפסוק, ותתצב אחותו מרחוק לדעה, מה יעשה לו? מספר 13. אל תשאלו אותי למה 13 זה למטה מ-14. אל תשאלו. יש לי, גם לי יש סודות. אז אומרים חז"ל, ואין יציבה אלא נבואה. המילה הזאת, ותתצב, בטח מה קשה לחז"ל? למה לא כתוב פשוט? ותעמוד, אחותו מרחוק, כל זה. לא ספש בתתצב. אם התורה משתמשת במילה התתצב, ויש התורה רוצה לתאר לנו את העמידה הזאת של מרים. היא יציבה, ויציב בנו לשון אמת, אמת ויציב ונכון וקיום ויושע. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, וגם בפרשה של לפני שבוע, שם אנחנו רואים את אותה נחישות דעת, אבל לרעה, כאשר משה בא לדתם ואביבם, והם ומשפחותיהם עומדים ניצבים, פתח הלאה, ניצבים בחוצפתם ובמרדם נגד משה. ואין נציבה אלא נבואה שנאמר באומה, ראיתי את השם ניצב על המזבח, ויבוא השם ונתייצב ויאמר את קרות יהושע והתייצבו מרחוק. ותתצב אחותו מרחוק, אין מרחוק בכל מקום אל רוח הקודש שנאמר מרחוק השם נראה לירמיהו, אומר לא תמיד אנחנו רואים את הקודש ברוך הוא תקף מיד, לפעמים אנחנו צריכים את הפרספקטיבה של ההיסטוריה. אחר כך אנחנו עכשיו אני מבין למה זה קרה, עכשיו אני מבין מה הייתה כוונתו של הקדוש ברוך הוא. מרחוק השם נראה לי, לדעה אין דעה אלא רוח הקודש שנאמר כי מלאה הארץ דעת השם. מה יעשה לו? אין עשייה לרוח הקודש שנאמר כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גילה סודו לבדם הנביאים. זאת אומרת, העמידה האיתנה שלה, נחישות הדעת, האמיצות לב, העוצמה של המיליה, האישה הזאת זה אצל הכל. ויש לה גם רוח הקודש. מתי הפעם הבאה שהיא מופיעה בתורה? עברנו את המיילדות.
שעדה.
שירת
מיליון.
ותיקח מיליון את הטוב. ותיקח מיליון את... עד איזה שעה יש לי? ותיקח מיליון הנביא אחות אהרון את הטוב. אני התחלתי להבין אותה, אני יצא שם בשבוע. השבוע הבא עלינו לטוב, אני יוצא עם אשתי לחוץ ארץ. אז בג'רוזלם פוסט לפני שבוע היה סיפור על אתר חדש באינטרנט, איך לארוז את המזוודות כשיוצאים לנסיעה. בגלל שכל אחד מאיתנו, לא אני לבד, אנחנו צריכים את הכל כשאנחנו נוסעים.
ihr darf doch auch mein Rambam, wo Schaß, wie, ich weiß, Arba Khalifot, wie mir der Kamal geworden, wo er gerne auf alles, also wie Schudoin, Chatzini hat, warum wir auch haben, wo wir dann stehen bei ihm. Die Israelin, die Familie, die sehen, an die Zohar, Peshut, an die Tal, die Tal, die Tal, die Knassim, als Rab-Amerika, ich meine, das war da, mit der Lau, Kmeida, wie Israel, die waren Sakit, Kachaktana, Plastik, und das schon, das war ein Kohl, denn da unten ugedalem und like war es kanal und von dem ich level special ja kurz hat das okay and is going to say in its night in aber schon man ja schon haben hat hat saor saor hat sich ein kann ja dein jetzt mir ja haben wir noch kachte tatauf leider tatauf he היא אומרת על השם שתבוא יום שאנחנו נרצה לרקוד ולשמח ומחול בשני הקדוש ברוך הוא. אנחנו, תראה, אני אצא עכשיו לחוץ לארץ עם הפסנתר שלי, הפסנתר שלי. אם הייתי לוקח ברק איתי שהוא יודע איך לנגן בפסנתר, כן, כן, את הפסנתר. מרים יוצאת עם הטוב בידה. אגב, אני מחכה למחר. בבית הכנסת, בפרשת בשלח, ניגש אליי אחד מחברי, אחד מאנשי הקהילה שלי.
Rabbi, I have a question for you.
יש לי שאלה בשבילך. מה זה הטוב? הטוב, תתיקח מרים הנביאה, הטוב. מה זה זאת אומרת הטוב? טוב! אז אמרתי לו, תעיין בקרקדנציה, תראה אם יש עוד מקום בתנ"ך שכתוב הטוב. בשיעור השבוע אומר לי יהודי דבר שלא ידעתי מימיי. הטוב, כאשר היא, מרים אמרה לאביה, גזירתך קשה יותר מגזירתו של פרעה, כתוב ויקח, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אמרו לקח את יוחלת בחזרה, אז מרים שרה בטוף בחתונה של הוריה. אותו הטוף. אותו הטוף, מה פירוש הדבר? שאותו הטוף סימן של תקווה ושמחה גדולה. ואותו הטוף היא הביאה איתה. Not bad, זה לא רע, not bad. אז אני מחכה לאותו פלבוס שחושב שבדר שכחתי את הקוץ קשה שלו, יגיד לו מה פירוש הטוב, אל תיקח מרים הלוויה את הטוב.
תופים
ומחולות. בטח. מתי הפעם הבאה שמרים מופיע? הפעם הלוויית שהיא מופיעה. בסוף פרשת בהעלותך, שהיא דיברה באחיה. אז שני דברים אנחנו צריכים ל... מה זאת אומרת? אין זה שהיא דיברה באחיה. ולמרות, אנחנו כאן מדברים, אנחנו אומרים כאן דברים גדולים על מרים הזאת. היא באמת האימא של הגאולה. בלעדיה לא היה נולד משה, משיח של ישראל. היא שאמרה נבואה עתידה עימי, ללדת מושיעה של ישראל, כיוון שנולד מושיע נתמלא כל הבית עורה, היא האימא של גאולה. אז איזה שהיא נופלת ומתדרדרת לתוך התהום של ראשת עובד, הדברים הם לא פשוטים, מדובר על מרים הנביאה. מכיוון שאני רואה את מרים כאימא של גאולה, היא שנשארה עם תקוותה, והיום הייתי מכנה אותה אקטיביסטית של הגאולה. היא לא סתם קיוותה לגאולה, התפללה לגאולה, אלא היא עשתה מעשים, היא דרבנה, היא יזמה, היא פעלה. היא השפיעה על אביה לקחת את את יוחדת בחזרה, היא עומדת שם לתת הצלח אותו מרחוק, היא מחיה את הילדים, היא שדה, היא האקטיביסטית של הגאולה, היא המחיה
Notein neshama, he manishima et Am Yisrael im tikvat ha-geula.
Az lachein, ze min ha-shamayim, shehi holechet le-olama,
tivin bu-gulato shel ha-am, shehi lakhu et ha-sev ba-sidir ha-kodesh, shabbat ha-gadol. Mahi mishmishu kulachem ish tzom nishya, davero v'nei Yisrael, iklem ish selet ve-tzomas, אז זאת אומרת, מכיוון שהיא האקטיביסטית של הגאולה, אז היא נפטרת מן העולם ביוד נסה. אם רוצים לדעת מה היא מרים, יוד נסה. יוד נסה. אבל נשאר לנו לדבר על בת הדבר. למה לא בחורה? לי אין תשובה מספיקה על השאלה הזאת. אני אמרתי בתחילת השיעור, לדבוננו הרב זה טבעו של האדם. הוא פשוט אינו יודע להעביר דבר שיש לו. דבר או שאין לו, או שהוא עומד לבין דבר, אני אגיד לך את האמת. אני אינני יודע אם העם הזה מעריך בצורה נכונה את המתנה הגדולה של ארץ ישראל לעם ישראל. זהו! שגעת פוצית, יואו! מתי הייתה הפעם האחרונה שנית בלון מראה, אז מה הכתעת לי? מתי, אני שואל, אנחנו שואלים אותם הפנים, מתי הייתה הפעם האחרונה שהיית ביריחו? עכשיו יהודים יודעים ליריחו נבח. נבח, הולכים לקזינוס ביריחו, שנה אחת יהושע פשוט מתהפך בקברו. דבר שפשוט יש לנו בידיים, אנחנו לא יודעים להעריך את זה. יש לנו בעיה, כל יום בפוקר. אני קם, יש לי מים. לא זוכרים שבזכותה של מרים היה כל הרבה. אבל כדי להבין את זה, אין לי תשובה אחרת יותר טובה. אולי התשובה הבלבנטית של התשובה הזאת היא התשובה האמיתית. ולכן, הקדוש ברוך הוא מזכיר אותם תקף בתורת של מרים ותיקור שם ולא חוגר מים לאלו. תקף ומיד. המיד אחרי הכבורה חוזרים מהכבורה ונזבט על היצעק ומכל עם ישראל. מה קרה? הברז נפסק, אין מים במדבר, 3 מיליון, וזכר. תקף ומיד. לא ידעת להליך נכונה את מידה ועכשיו תדע. פשוט, I got 2 minutes, 3 minutes. 14, number 14 חשוב מאוד. מספר 14. זה היה בשימוני, בסוף בהעלותך. אין לך גדול מארון ומיריון. הבאר עולה ומשקה את ישראל בזכות מיריון. אמרתי בתחילת השיעור כאשר למדנו על המים היוצא לעתיד לבוא מהר הבית שהוא מפרה ועושה פירות ומרפא חולים. מרים היא הסימן של פיריות ודיביון. היא המיילדת של עם ישראל. היא הפועה מנשימה רוח חיים. אצלה הגידול של עם ישראל זה הכי חשוב מהלכים חזל אומרים. על פסוק בדברי היום שהיו עוד שמות היו לי מיליון. אחד מהם אפרת. אפרת, על שם שהיא מפרה ומרווה את ישראל. אז עכשיו תבינו. ועלה יעקב מקיפים את ישראל בזכות ארון, וכאילו שניתנו רשות בפיהם והצליחו, ומשה לא שתק להם, הקדוש ברוך הוא אומר, הם דיברו ומשה לא שתק להם. כאילו שנטמענו, על מה היא דיברה במשה. בפרשה בעלות המדוברה, הקדוש ברוך הוא אומר, אספו לישים איש מזקני ישראל. כתוב, כאילו שנטמענו, זקנים הדליקו להם כל ישראל נרות וסמכו להם. זאת אומרת, עשו שמחה גדולה על מינוי 70 הזקנים. מיליון דולת, הנרות דולקות, אמרה לציפורה, מה העסק של נרות הללו דולקים? אמרה העניין, אז ציפורה אמרה לה, יש עכשיו 70, זאת אומרת, פשוט מדובר על ממשלה, ממשלה לא צרה, אלא ממשלה רחבה של 70 זקנים עם משה. אמרה מיריון, אשריהם של נשים Nachim shel elu ma'in ha'ot heich olu ba'leyen l'sgara on l'lotzi Torah oy lahen shemei ashab ein nizkakin lahen k'ralo yichyu in nishoteyem amar lo amgalos mirem amlah minayin atel tatzot amar lo me'achicha shemishot shemigdash l'dibur eino makil mitato kimen shesham atach mirem ho'cholay tzol adam v'amar lo etatoha hitchilu yoshim v'nosim v'nodim v'damar.
פשוט, אחרי כל השנים הללו, עברה בי במלכיית המחשבה הבאה, וזה פשוט, זה ממש פשוטו של המדש ופשוטו של מרים.
כאשר מרים שומעת שמשה פרש מאשתו, חצי זכרון דנקות, והיא אומרת, שוב פעם הוא חוזר על התרגיל של האבא? כמה נלחמתי נגד אמנון שגירש את אשתו יוכבד, עכשיו הוא פשוט התפוח לא נופל רחוק מהעץ. אני צריך עכשיו שוב פעם, מי יודע מה יהיה אם ידעו שמשה פרש מאשתו, אז עוד גדולי ישראל יפרשו מאשתם, אז מה יהיה עם היהודה בעם ישראל? אני צריך פשוט מחדש לכל את המלחמה הזאת. אתם מבינים מה עולה בלי? פשוט כל המלחמה שנלחמתי נגד אבא, הכל היה לדיק. משה אחינו עושה אותו דבר. איפה הוא היה? איפה הוא היה? אם אמנון לא היה לוקח יוכבד בחזרה, קייסר חוכם בסביס משה. ועכשיו אני צריכה שוב פעם את המאבק הזה, ועם מי ועם האח.
פשוט כאשר חשבת על זה, דסדכנס, אה? דסדכנס. אז אם כן, אם כן, כאן אנחנו קוראים גם גדולתה של מרים. אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותה, יש כאן שתי דברים. שהקדוש ברוך הוא היה, לפי דעתו של הקדוש ברוך הוא, מרים הייתה צריכה לדעת שמות שהוא שונה מכל ועוד דבר גם מהסיפור העגום והעצוב הזה של ותדע במרים ואחיה, מאז יצא מתוק, מכיוון שמזה יצא ההגדרה הנכונה מיהו משה.
לא במראה וחידוש, בחלום הטונים אל פה אל פה הדבר בו. משה עבדי בכל ביתי נאמון הוא. זאת אומרת, ההגדרה הנכונה שהפכה להיות יסוד האמונה של עם ישראל, ממי זכינו ללמוד את זה?
בזכותה של מרים. היא דיברה באחיה, אבל היא הייתה צריכה לדעת שאחיה שונה מכולם.
אבל את מרים, אנחנו צריכים להבין את מרים, גם את הבן שלהם,
וגם את משה, וכולם אנחנו מבינים.
יש, אתם רוצים, אם אתם רוצים, אין לי,
המרצה הבא לא הגיע?
הוא מחכה,
אף אדם לא יחכה. רב בפרט, אבל כן, פרט לא, וניש פרבנו, נכנס ושאול.
הרק אסיים, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעיין במספר 6 מצד השני, אבל אני אגיד לכם, מניין ידעה מרים שהגאולה בו תבוא? איך היא ידעה? במה היא הרגישה שמוכרח להיות גאולה לעשות? למה לא עבדה תקוותה? דברים פשוטים, אבל שם שעם הוכחה רש"י ומלבין ביחזקאל, שעל אותו פסוק ביחזקאל כתבתי מאמר בהצופה שבועיים לפני מלחמת המפרץ, the Gulf War. אישה מדובר ביחזקאל, מדובר על עם ישראל חוזר לארץ ישראל, עם רב מגיע לארץ ישראל. אומר רש"י על גוג ומגוג שבאים להילחם נגד עם ישראל, היו לך לשים עליו, גוג ומגוג, היה לכם לשים עליו אני מביא עם ישראל לארץ ישראל, והמוציא את עם ישראל מן העמים להביא אותם לארץ ישראל, לא ימסור אותם בידך. אז במשך ימי, באותה תקופה, על תקופת מלחמת המפרץ, היו יהודים מגיעים כל יום ויום מברית המועצות, אמרתי, לא יכול להיות שיאונה כל רע לעם ישראל. המוציא את עם ישראל מן העמים להביא אותם לארץ ישראל, לא ימסור אותם בידך. זאת הייתה דעתה של מיריה. אם עם ישראל יש ילודה של שישה בכרס אחד, כן יען, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אז אומרת מירים לעצמה, מה הרבה שלנו מביא גידול ניסי לעם ישראל, ילודה חוץ מדרך הטבע, בשביל מה? שיפלו בידיו של, של פרו? אם הקדוש ברוך הוא מביא ילודת ניסית כזאת, אין ספק שהוא רוצה להוציא מכאן עם גדול. גדולה היא מרים, אז זכינו, אנחנו, שאותו ההספד שהיה צריך להיות בפרשה, אנחנו הספדנו את העניין. שלום, שלום.
אז הוא אומר לי שיש לו שכן, שכן אליאט גולדר, הוא רופא, הוא פדיאטרישן, רופא ילדים, ושהוא שומע דרישת שלום חמה לבבית, הוא ומשפחתו היו חברי קהילתי בארצות הברית, אז הוא שולח דרישת שלום. אם היה אפשר, הוא היה מגיע לשיעור. אני אמרתי, זה מעניין מאוד, אני אסביר לכם. קרלו זכר מתי זה היה עולה לפני 30 שנה. הייתי במטוס עם אשתי בדרכנו לחתונה של אליאט גולדברג בפיטסבורג. אני הייתי עם שרי קדושה. מה אשתי עושה במטוס? היא לומדת חומש בחש. והיא שאלה אותי שאלה באותה נסיעה במטוס, ועל השאלה הזאת בנויה כל תנוי כל השיעור. אז אליאט גולדברג אף פעם לא ידע שאת השיעור שאני נותן היום זה דבר שפשוט במשך שנים זה התחיל בנסיעה במטוס.
דבר הלכה.
דבר הלכה. אני אגיד לכם את השאלה שאשתי שאלה אותי. בפרשת השבוע מגיע הרגע הגדול הזה שיוסי מתגלה לי לפני אחר, גם בפרשת השבוע, אחרי הנאום המרגש והמרשים של יהודה, היגה של יהודה, אחרי כל זה, ואגב, מעניין, דבר אחד כן מעניין, אלא הרבה דברים מעניינים, אבל... אבל לא יכול יוסף להתאפק לכל המצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש, הוציאו כל איש מעלי. את זה אני אומר דרך אגב, למה הוא מצווה להוציא כל איש מעליו? לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים ניצבים עליו ושומעים שאחד מתביישים להוביל להם. זה אני חגשתי על זה. פשוט צריכים להחדיר את הרשי הזה לתודעת העם. אני הרגש שאני בוכה איומה השבוע. אתם זוכרים? בתחילת השבוע עוד הייתה מלחמה במפרץ, אתם לא זוכרים? כאן בארץ עכשיו עוד עשרים מיליון ליום. אני כבר לא זוכר אם שחק מוביל או שחק כבר נשחק או ברק. צריכה שוב למדינה. אז פשוט המלחמה הסתיימה במספיק זמן כדי שכל צוותי הטלוויזיה של העולם שכבר היו במזרח התיכון יגיעו ביום שני לכנסת. אני התביישתי לפני העולם כולו. כל העולם כולו צריכים לראות איך אנחנו נלחמים אחד מהשני. עם ביזיונס כפלך. פעם אחת לא היו יכולים פשוט, ראש הממשלה כבר קורא להגזמת הבחירות. נשמע מה הוא אומר, יהוא יגיד את דברו, ברק יגיד את דברו. אנחנו לא צריכים לבייש את עצמנו לפני כל העולם כולו. והם חושבים שזה, זאת היא תרבות הכנסת, תרבות הכנסת. בושה אוכלים, אני הגשתי בושה את זה. יוסף הוא נסער ונרגש, אבל הוא מתאפק עד שכל מצרי יוצא מלברך, לא לבייש את אחד. לא לבייש את אחד. אנחנו כבר לא יודעים, אנחנו נשמע במשך חצי השנה, אבל אנחנו נשמע בושיס וחרפה וקלימה ובוז. ולא יודעים שהדברים הללו, אנחנו שוכחים שהדברים הללו עשויים, עושו להבדיל פני חברו, וגם לא כתוב בשום מקום גם אין במאמרים שלא בפוליטיקה. אבל בפוליטיקה מותר, והנה אמרי, בפוליטיקה מצווה, ויש עומרים אחרים עומרים, כל אחד מבייש יותר יד, אבל העליון המחפז, הופכים את התורה, אנחנו שוכחים אפילו שיש לנו שתי תקנות שהן חלק בלתי נפרד מחיינו בבית הכנסת, שהכל היה כדי לא לבייש יהודי, שיחסים הוא חוזר על תפילת 18 למה, כדי להוציא מי שאינו יודע ולא לבייש אותו, יהודי שאינו יודע להתפלל, שיחסים הוא המוציא אותו בידי חובתו. קריאת התורה, למה יש בעל כאלה? בראשונה כל אחד כאשר הוא עלה לתורה היה קורא בתורה בעצמו, אלא הגענו למצב שלא כל יהודי יודע איך לקרוא בתורה, אז תקנו חכמים לזכרו לברכה שיהיה בעל כאלה כדי לא לבייש יהודי. המשנה אומרת במסכת ביכורים, בראשונה כל מי שהייתי ביקורים, אני לא צריך לקרוא את הפרשה אדם יראה בדוגו ודרך מצרים. אז יהודים שלא ידעו לקרוא לא הביאו ביקורים. תקנו שיהיה מישהו בבית המקדש שקורא את הפרשה בשביל מי שיודע לקרוא ובשביל מי שאינו יודע לקרוא כדי לא לבייש. אבל אנחנו חושבים כבר, זה מודרנוס, מצווה, איך צריכים להיזהר? בכבוד יהודי אחר, פרק בעשר, אם רוצים לדון לגופו של עניין מותר, אבל אנחנו שוכחים את זה. זאת היא הערת אגב. אינו קשור בכל השיעור. אבל סגרתי, אבל למדנו רש"י, למדנו מקצת הלכות, ואולי אנחנו מתחילים לזכור שיש תרבות תורנית, תרבות הלכה. נורח לו לאדם שיד בל עצמו לתוך כבשן האש ועל ילבין את פני חברו ברביק. אפילו פני חברו שהגיע לארץ רק לפני 10 שנים. כמה אותו לא צריך לבייש. אבל לא זה הרשי, אנחנו חוזרים עכשיו, אנחנו במטוס 32,000 דגל מעל כדור הארץ. מה אומר יוסף? ויתן את קולו בכי, וישמע מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף אביחי. והוא ממשיך לומר, אל תעזבו, ויחר בעיניכם, השם שלחני, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, וישלחני אלוקים לפניכם, עשו לכם שבט ועטו. לא אתם שלחתם אותי מן השלוש פעמים, ארבע פעמים הוא אומר אותם הדברים, כי אלוקים. וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוקים לאדון לכל מצרים ודוע אלי אל תעמוד. מהרו ועלו אל אבי, אומר רש"י, ארץ ישראל גבוה מכל הארץ. מהרו ועלו אל אבי, ארץ ישראל גבוה מכל הארץ. שאלה אותי אשתי, למה רש"י כאן נזכר להגיד לנו ארץ ישראל גבוה מכל הארץ? יש אולי 20 או 30 פעם מדוע הפסוק הזה? למשל, גם אם נתחיל בפסוק האחרון של פרשת מקץ, כאשר מביאים בנימין וכל האחים הביתה ויאמר, אז יוסף אומר, חלילה לי מעשות זאת, שאתם תישארו כאן, לא, חלילה לי מעשות זאת, שאתם תישארו כאן, אם האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עובד. ואתם עלו לשלום אל אביכם, עלו לשלום אל אביכם, למה רש"י לא מסביר לנו ארץ ישראל גרום מכל ארצות? ובתחילת הפרשה, מה כל הנאום הארוך והגדול הזה של יהודה? אנחנו דבדנו מצרים כדי לשבור אותם. אתה שאלת אותנו אם יש לנו עבר, ואנחנו עלינו לאבינו, ויחדנו מאבינו כאיך איך אלה אל אובי בהנה איננו איתי. הורדתי את שיבתו ביגון שאולה. כל הנאום הארוך של יהודה בנוי על ירידה ועלייה, ירידה ועלייה. ורש"י לא אמר לנו, ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אם תרצו, אפשר להתחיל לשאול את השאלה. אפשר לשאול את השאלה כאשר מתחילים בלעת לכם, ויאמר השם לאברהם. לך לך מארץ לך ממולדתך, אז מתי אנחנו שומעים בפעם, באמת, כמעט בפעם הראשונה, כאשר אברהם יוצא ממצרים, ויעל אברהם ממצרים, או אפילו לפני זה, ויעל אברהם מצרים. יורד עולה, יורד עולה, ורש"י עולה שוב. למה הוא לא אמר תגב מיד? ויגד את אברהם מצרים, ארץ ישראל, כמו מכל הארצות.
כן? זה לא ירידה פיזית, כמו שהתכוון. זאת אומרת, מה שאמר יוסף, להבין, איננה, רש"י אומר בסביבו שהעלייה הזו בין הפיזית. הוא רוצה להרמוז לו שכאן העלייה היא לא חשובת
מצרים. כן, אני שואל, למה בפסוק האחרון שבפדק, שבפרשת מקץ, כאשר יוסף אמר, ואתם עלו לשלום אל אביכם, מה ההבדל באותו פסוק, והפסוק כאן, נעדו ועלו אל אביכם?
אבל פה הוא אומר, עלו לשלום אל אביכם, זה הכבוד במצרים,
לארץ ישראל.
אבל פה הוא אומר
להדת, כארץ רק... לא, נעדו ועלו אל אביכם, מארץ מצרים למצרים לארץ ישראל.
עכשיו, כרגע, זה פעם ראשונה שלמרות שיוסף זה העיקר, מצרים הולכת להיות העיקר, הוא אומר לעלות לארץ ישראל. זאת אומרת, זה בניגוד לתת השקעה.
נשאל עוד שאלה. האם אפשר להשתמש גם במונח עלייה וירידה שנוגע לנסיעה לצפון או לדרום? אני לא יורד לקריית שמונה, אני יורד לאילת. ואני עולה לקריית שמונה. עלייה וירידה, גם נעמדים, כאשר הייתי בניו יורק, לא היה אף אחד שעלה למיאמי, לחורף. יורדים, אופסטייט ניו יורק או לקנדה היו עולים, לא היו יורדים. אז מה בכלל, איך רש"י בכלל יודע כאן שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? אולי מדובר על עלייה וירידה
מצפון
לדרום, ואגב, רש"י אומר אותם הדברים, אותם הדברים אומר בפרשת לך לך. ויעל, על אותו הפסוק, ויעל אברהם ממצרים, אומר רש"י לבוא לדרום של ארץ ישראל, כמו שאמר למעלה, הולך ונסוע. הנגבה להר המוריה ומכל מקום כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען, מדרום לצפון הוא מהלך. רש"י בכבודו ובעצמו אומר אותו הדברים בפרשת לך לך. ממצרים לארץ כנען הוא הולך מדרום לצפון, כי הוא הולך מדרום לצפון, על זה אומרים הולך. ככה רש"י אומר. הוא מהלך שארץ מצרים בדרום של ארץ ישראל. אז אם בכלל אנחנו יודעים שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, איך רש"י רואה ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, הפסוק הזה מהגובה לא להביא. אז שתי שאלות, אם כן, שתי שאלות אנחנו שואלים. אם זה נכון שארץ ישראל גבוה מכל הארצות, אז למה רש"י לא הסביר אותם הדברים ברגע הראשון שזה היה נחוץ בירד ארבע מצרים, או בעניין ארבע ממצרים? ואם כמו שרש"י אומר, עכשיו לך לך, שעלייה וירידה אינו תלוי בכלל בגובה או בארצות, אלא מי שהולך מדרום לצפון עולה, ומי שנוסע מצפון לדרום יודע, אז בכלל אין מקום לומר ארץ ישראל דרום מכל הארצות.
אני לא יכול להגיד שאתה
יורד בשביל... לא, אני רוצה שכולם ינסו. ינסו לתרץ, עד שיגיעו למצב שייתו, שאין דרך זרה. אבל זה לא מכיוון שאני עובד על זה 30 שנה, אתם 30 שניות.
כן, זה כבר למען?
כן.
מי ש... אלא?
אלא? אולי נתחיל ממקור הדברים. מקור הדברים במסכת קידוש שכתוב במשנה הראשונה של הפרק האחרון, עשור יוחסין, עולו מבבל עשור יוסף עולה מבבל, כהני לוי, עשור יוסף שואל את הגמרא, מה איריה דטוני עולה מבבל? ליטני הולכו לארץ ישראל. הגמרא שואלת, למה המשנה אומרת, עשור יוסף עולה? זאת אומרת, כאשר עזרא הגיע ארצה, עם מי הוא הגיע ארצה? הוא עלה ארצה עם רוב רובם של הפסולים או פסולים למקצת אלו ש... ייחוסם לא היה ברוע, אלו שהיו נשואים לנשים נחריות, את כל האורחת פרחת של בבל, הוא ניקה את בבל והוא הביא אותם לארץ ישראל ואותם אורחת פרחת, אותם גורש, הם שבנו בית שם. אז עשו לזלזל בשום יהודי. הם בנו את ירושלים, בנו את החומה, הקימו את תקופת בית שני, ולשני יגיד מי שנשארו בבבל. אוקיי, אז גם זה דרך אגב. אז הגמרא שואלת, למה עשור יוסון עולו, למה לא כתוב הולכו לארץ ישראל? אז הגמרא אומרת, מילתא אגב פורחה כמשמעלה. באים כאן הודיע אותנו, דרך אגב, עוד דבר. כי דתניא, קמת כאשר בפרשת שופטים כתוב כאשר יהיה לי שאלה, בעיה הלכתית רצינית, וקמת ועולית אל המקום, אשר יבחר השם לוקח לשכן שמו שם, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארצות, מכל ארץ ישראל. איפה אנחנו, מכיוון שאיפה הסנהדרין יושב, חסר הסנהדרין יושב בלשכת הגזית בבית המקדש. אז לכן, וכאן כבר עלית על המקום השמחה השם לוקח ומלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל. וארץ ישראל גבוה מכל הארצות. וישלמה אומרת הגמרא, וישלמה אני לא יכול להוכיח שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, האם נכתיב דברי ליבות בשעריך וכאן כבר עלית, אתה נמצא בשעריך. ומתל אביב ומכפר סבא, אתה וקמת ועלית לירושלים, אז אנחנו יודעים שבית המקדש גבוה מכל ארצות, אל ארץ ישראל גבוה מכל ארצות ממלון, דכתיב. והגמרא מביאה פסוק בירמיהו רחוב ג', לכן הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הטחתם שם וישבו על אדמתם. כאן אנחנו לומדים שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. מן הפסוק הזה בירמיהו אנחנו יכולים להתחיל להבין את הרש"י כאן, אבל יש לי עוד מספר הפתעות. כי אם, מה יאמרו לעתיד לבוא? כי אם חי השם אשר העלה, אגב, אותו עתיד לבוא שירמיהו מדבר עליו, אנחנו כבר חלק של עוד. אנחנו חלק חי מקיום הנבואה הזאת. לא יאמרו עוד חי השם. שלושים שנה, ואני רואה דברים חדשים אחר כך. לכן הנה ימים באים יום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, אבל אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, אין הגמרא אומרת שמכאן יש הוכחה שארץ ישראל גבוה מכל ארצות. לא, הגמרא ממשיכה ומביאה, אגב, הגמרא אפילו לא מביאה אשר העלה אשר העלה בני ישראל מארץ מצרים, לא על זה, אלא מהפסוק הבא, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה, מכאן אנחנו רואים, אומרת הגמרא, שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. ממש שנתחדש לי כרגע? לא. אם כתוב עלייה לבד, אפשר להסביר שזה מדרום לצפון. אשר העלה בארץ מצרים נוסעים צפונה, אבל כאשר הפסוק אומר כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא, אחד מהם מיותר. הוא היה יכול לכתוב כי אם חי השם אשר הביא את זרע בית ישראל, או חי השם אשר העלה את זרע בית ישראל. אם הנביא כותב אשר העלה ואשר הביא ואשר העלה מיותר, למה כתוב העלה? להוכיח שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. תזכור את הדברים מכיוון שאני אראה לכם אותו הדבר עוד פעם בתורה. יוצא אפוא אם כן, לפי הדברים הללו אני מבין רש"י כאן. כל מקום עד כאן עד יוסף, כל מקום עד כאן אפשר היה להסביר כמו שרש"י הסביר בלך לך. עלייה זה מדרום לצפון, רדידה מצפון לדרום. אבל כאן, כאשר הוא אומר מה עברו ועלו אל אבי, מה היה חסר אילו הוא היה אומר מה עברו אל אבי? לא היה חסר כלום. הבעלו הוא מיותר לגמרי, בפרט לאדם שממהר. למה הוא צריך להוסיף את המילה הזאת? בעלו, להגלו על ידי היה מספיק, אז רש"י רואה את הדברים הללו. והוא רואה שכאן זה אותו הדבר כמו הפסוק בירמיהו, אשר העלה ואשר הביא שם, אשר העלה אז הוא מיותר, גם כאן. למה אין זה מספיק שיוסף יאמר, מה הגלו על ידי? פרק הנסק. למה הוא מוסיף את הבעלו? אלא כדי להגיד לנו ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אבל יש כאן עוד דבר יותר עמוק. רש"י רואה שהתורה חיכתה עד למקום הזה. זה המקום הראשון בכל התנ"ך שאפשר להוכיח שארץ ישראל גבוה מכל הארצות. זה המקום הכי חשוב. נצייד נאו לעצמנו. איפה גרים כל עם ישראל? כולם גרים בארץ ישראל. יש יהודי אחד, לא יורי, אלא הוא רד, מצטעמד. יש יהודי אחד שקר בחוץ לארץ. והיהודי הזה שקר בחוץ לארץ יוסף. והוא סיפור הצלחה שאין כדוגמה עם כל ישראל. הוא אינו נהג מונית במצרים, who ain't no Oseik Machshevim be Silicon Valley, who he gial la Pisgah, Shev Shaladam la Giela, who has Sibur Hatzlacha, he got those in the Hudibus Lats, and he Moshel the Cholerets Mitzrayim, and he Ab the Pharaoh, and he Adon the Cholerso, but Tom Yosef, Kasher Hatzlachim Yosef, Pib, Petiviot, Maru, Ma'adu ba'alu lovi. Kasher Rashi shomea et ha'milar ha'zot yotzei t'pi oto yotzei ha'tzadik. Rashi omer lanu, Eretz Yisrael gavah mikol ha'tzadik. Kasher shomim et ha'dvarim alalu mein ha'yehudi sikur ha'atzlaka ha'chi nebel. Az, ha'atkan chikta ha'tadak. Mikivan sha'atkan kol pasuk. מפרשת לך לחבר עכשיו. כל פסוק פסוק אפשר להסביר את הפסוק כמו שרשי הסבירו לך לכל. דרום לצפון, צפון לדרום, ירידה ועלייה, אבל לא כאן. כאן המילה ועלו מיותרת לגמרי. אם לא, להגיד לנו את נשו של יוסף, אבל חזל אומרים על יוסף, משה רבינו אמר, הוא ביקש, הוא התחנן, עצמות יוסף נכנסים לארץ ואני איני נכנס. אך הקדוש ברוך הוא אומר דברים חריפים למשה. יוסף שהודה בארצו ולא כפר בארצו, נגבר בארצו. אתה שלא הדבק בארצך לא נגבר. המדרש מסביר. על יוסף אמרו, נער עברי. Nar Ivri Hayalitan, Mam Rupen of the Yidro, Ish Mitzri Hitzilano. Ish Mitzri Hitzilano. So that I got me a merit, Shase Gam Mayen, other Gam Yehudi, Shainon La Vares, Sarich Liyot Dmut, for Yehudi Eretz Yisrael. Malotzin emotion. The Ephon Olad, Zed Dumat Arnon, Arnon. תמיד אמר, נולדתי בירושלים, אבל אני מה? בא מבית שורש.
בית שורש.
אומר שזאת הייתה תפיעה למשה. משה שלא נולד בארץ. אבל הוא צריך להיות דמות של יהודי, ארץ ישראל. אם כן, מהרו ועלו על אבי, רשי הרגיש תקף ומיד, זאת אומרת, רשי מגלה לנו. שכאן הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את המילה עלייה לא במקומה, מיותרת לגמרי, בשביל מה אני בא? כדי להגיד לנו ארץ ישראל גבוה מכל הארץ. אבל זה לא דבר, זה לא מספיק. אבל זה לא מספיק מכיוון שרשי אומר ארץ ישראל גבוה מכל הארצות עוד שלוש פעמים בתורה. ואחד בנביאים. ואנחנו צריכים להבין למה רשי חוזר על אותם הדברים שהוא כבר אמר. אם רשי חוזר על דברים, יש סיבה למה הוא חוזר על דברים. הפעם השנייה, בפרשת פיסו, פרק למד גימו בשמו. פרק למד גימו. וידבר השם על משה. זה אחרי חטא העגל. וידבר השם על משה. לך עלי מזה. אתה וכל העם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרעך אתננה. לך עלי מזה, אומר רש"י, ארץ ישראל גבוהה מכל הארץ. 30 שנה, fellows, remember that. לא עובד, זה לא תלך, כהרף עין. למה רשי כאן אומר את ישראל גבוה מכל הארצות, אם הוא רוצה לומר את זה בפרשת, בספר שמות, פעמיים בסנה, והקדוש ברוך הוא אומר, ראו ראיתי את עלייתי השם ממצרים, ואהיה להצילו מיד מצרים. ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבחה, ולהעלותו מן הארץ ההיא. זה אחד, אתם כבר יכולים, עוד מעט תוכלו כבר להסביר את הדברים. ועוד, הקדוש ברוך הוא אומר, פעם שנייה, ואומר, אעלה אתכם את עולי מצרים אל ארץ הכנען, יחיתי והבדי והפריזי והחיבי והיוסי. יש מספר פעמים במשך ספר שמות ששם אנחנו שומעים עלייה בנוגע לארץ ישראל, ושם אין רש"י מעמיד אותנו על הידיעה החשובה הזאת של ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. למה הוא אומר את הדברים כאן? כאן אנחנו רואים שוב פעם את אותה תופעה שבספר ירמיהו. מה כתוב כאן? וידבר השם על משה, לך עלי מזה, אתה, וכל העם אשר העלית מארץ מצרים. אם מדובר על נסיעה מדרום לצפון, הלא כבר כתוב אשר העלית מארץ מצרים. אם כן, מה יכול להיות? הלך עלי? כמו שאצל ירמיהו, כאשר היה כתוב בפסוק הראשון, הנה ימים לכן, הנה ימים באים ליום השם ולא יאמרו על חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, שם הגברה, משם הגברה לא לומדת ארץ ישראל גבוה מכל הרצון. מכיוון שאשר העלה מארץ מצרים יכול להיות נסיעה מדרום לצפון. אבל מתי אנחנו לומדים את זה בפסוק השני? כי חי השם אשר העלה באשר העמי, שאשר העלה הוא מיותר. לכן אותם הבנים בסנה, כאשר הקדוש ברוך הוא מדבר את משה לסנה, ואיידד להעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ הכנען יחיתי והאמורי, אין שם שום הוכחה שמדובר על ארץ ישראל גבוה מכל הארצות, שהעלייה או להעלות, זאת אומרת אפשר להעלות אותם מדרום לצפון. אבל מה כתוב בפסוק כאן? רש"י מעמיד אותנו שהפסוק הזה בפרק ל"ג כתיסא בשמות שונה מכל שאר הפסוקים שבכל ספר שמות הדנים על העלייה לארץ ישראל, מכיוון שכאן כתוב מפורש פעמיים עלייה. לך וידבר השם אומר שלך עלי מזה הטוב והאור אשר העליתו מארץ מצרים. אם כן, האשר העליתו מארץ מצרים, כאן נדבר על הנסיעה מדרום לצפון. ומה זה לך עלי מזה? לך עלי מזה מוכרח להיות ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. ואגב, כאן גם יש עוד דבר שהוא מעניין. וידבר השם אמרו שלך עלי מזרע טוב ועום אשר העליף מארץ ישראל אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב להם ולזרע ואתננה. ויש מאמר מוסגר באמצע, ושלחתי לפניך מלך וגירשתי את הכנעני והאמורי והחיתי 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 והיבוסי. ובפסוק ג', פסוק ג' מתחיל אל ארץ זבח כל הראש. אין פסוק בתורה שמתחיל כאילו למה זה קשור? אז רש"י צריך להסביר לנו שזה קשור לתחילת הפרשה, לך עלי מזה. לאן? אל ארץ, ארץ זבת חול ודבש. הפעם השלישית, כאן מה? כאן סופר מעניין, היפר מעניין. בפרשת דברים, אגב, יש אחד שאני אשאיר אתכם לעבודת בית, שאני בעצמי לא, אולי זה מאוד פשוט, אבל יהיה לכם עבודת בית עוד שנה.
בית עבודת.
עוד שנה.
לא שלישית.
הפעם שלישית. בספר, בפרשת דברים, אז משה מספר לעם ישראל את סיפור המרגלים. בתקרובן אליי כולכם. זה בפרק א' בדברים, פסוק ב', בתקרובן אליי כולכם, ותאמרו, נשלחו אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. כאן מעניין, יש לנו אשר העלה ואשר הביא ברש"י אומר. ויתר בעיני הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבט. ויפנו ויעלו ההורה, רש"י אינו אומר שום דבר, ויבואו ויעלו ויבואו, הנחל אשכול וירגלו אותה. פסוק חותם. את הפסוק הזה אתם תגלו בעופה. I'm going to make sure, מבטיח לכם, שתגלו את הפסוק הזה בעופה. ויקחו בידם מפרי הארץ. Okay? ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו. ויושיבו אותנו דבר ויאמרו, טובו הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו, ויושיבו אותנו דבר ויאמרו, טובו הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. רש"י מסתכל על הפסוק הזה והוא היה מבין את הפסוק. בחלק השני של הפסוק כתוב וישיבו אותנו דבר ויאמרו, טוב הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. מי הם שאמרו טוב, אתה שואל רש"י? יהושע וכלה. האם יהושע וכלה הביאו את הפירות בידם? מי הם שלקחו בידם את הפירות? אלו המרגלים. הם הביאו את הפירות כמו שפירותיה משונים, ככה הארץ משונה, האנשים משונים. אז זאת אומרת, יש לנו בעיה רצינית בפסוק הזה. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, ויושיבו אותנו דבר, ויאמרו, טוב בארץ אשר השם נותן לנו. פשוט אחרי שאתם מבינים את הקושי של הפסוק הזה, אי אפשר אפילו לקרוא את הפסוק. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, ויושיבו אותנו דבר, ויאמרו, הם אמרו, הם אמרו טוב הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, זה לא נכון. הם לא אמרו טוב הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. אומר רש"י, ויורידו אלינו מגיד שארץ ישראל גבוה מכל הארץ הזאת. אמרתי כאן רש"י. זה הרש"י הראשון בפסוק הזה. הרש"י השני, ויאמרו טוב הארץ, מי הם שאמרו טוב אתה? יהושע בכל. האבן עזרא. אבן עזרא אומר, מה פירוש הדבר, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו. אומר האבן עזרא, six words. No, seven words. גם את האבן עזרא כדאי לזכור בעל פה. ויורידו אלינו, אומר האבן עזרא, בעבור גובה העץ. צריכים לעלות בעץ, לטפס בעץ, ולהוריד את הפירות. ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו. והאמת, הוא אומר, כבר אבן עזרא מרגיש שזה פשט. אז הוא אומר, והאמת, בעבור היותם בנגב. האמת הוא שביורידו אלינו מכיוון שהם היו בנגב. ומהנגב הם נושאים יותר נגבה עד דבר קדש, קדש ברנע. אז האמת בעבור היותם בנגב, לכן ויורידו אלינו. הם נוסעים מצפון לדרום, דרומה. זאת אומרת, האבן עזרא כאן אומר על כמה דרכים שרש"י אמר על מה שהולך לך. ורש"י דוחה על הסף את שני הפירושים הללו של האבן עזרא. הוא אינו מקבל, הוא אינו יכול לקבל אותם. על הפירוש הראשון של האבן עזרא, ויורידו אלינו. ויורידו אלינו. כאשר התורה מספרת לנו דבר, האם התורה מספרת לנו כל פרט ופרט? ויש כמקום ולגע, ויום עמד העני, ברכת השחר, נניח תפילין, סוסס, נטיל סיתיים, אולי שכח את סיתיים, אכל ארוחת בוקר, ויצא לבוקר. ויש כמקום ולגע. אם הם מביאים מפרי הארץ, האם אולי התורה צריכה להגיד לנו, הביאו סולה, או אולי אחד עמד על השני, עשרה לרגלים, שכבר לא הוריד מפרי הארץ. גם האבן עזר, בעבור כובע העץ. ומה הפירוש השני, באמת הוא אומר, בעבור היותם בנגב. למה אין רש"י מקבל את הפירוש הזה בעבור היותם בנגב, והם נוסעים מדרום, ליוצא דרומה, מצפון ודרום? מכיוון שזה לא יענה על השאלה העיקרית בפסוק הזה. השאלה שהתחלנו איתה. הפסוק חלקו הראשון סותר את חלקו השני. אי אפשר אפילו להוציא את הפסוק מהפה. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, ויושיבו אותנו דבר. מי? על מי אנחנו מדברים עד כאן? עד כאן בפסוק אנחנו מדברים על המחרד. ויושיבו אותנו דבר ויאמרו, טוב בארץ, אשר השם אלוקינו נותן לנו. אז לכן רש"י גאון אומר, רש"י אומר ויורידו, ועוד דבר, אם מדובר על הנסיעה של המרגלים מצפון לדרום, מה היה צריך להיות כתוב בפסוק? וירדו אלינו. They are the ones who are the ones. לפנינו הם השפילו, ביזו את הארץ. אז מה אתם רוצים? שמשה יחזור על אותם הדברים המתועבים שאמרו על רבן, הוא לא יוציא את הדברים האלה. אז מה הוא אומר? לא יותר מ-ויורידו אלינו, ויושיבו אותנו דבר. את זה הם השיבו לנו. מה שהם אמרו הייתה השפלה והורדה של הארץ. אז לכן נראה שעכשיו אפשר להבין את שני חלקי הפסוק. ויקחו בידם מפרי הארץ, ומה הם אמרו? אבל זאת היא השאלה, מה אמרו המרגלים? מה שאמרו יהושע וכלב? כתוב בפסוק. ויאמרו, טוב בארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. אבל מה שאמרו המרגלים לא כתוב בפסוק. בטח לא כתוב בפסוק. הוא לא יוציא את הדברים האלה, אבל הדוח שהם הביאו, את זה רש"י אומר, כן, ויורידו אלינו ארץ ישראל גמור מכל הארצות, הם השפילו והורידו את הארץ השחורה. וגאונות ממש של רש"י. אם זה עוד לא גמרנו, יש עוד מקום אחד בתורה. בפרשת האזין. וכאן אין לי הסבר מבריק. אין לי. אולי פשוט מכיוון שצריכים להבין את הרש"י, שרש"י פשוט בא לתרגם כאן. בפרשת האזין, השם בודד ינחנו, ואין עמו אל נחור, ירכיבהו על במותי ארץ, ויוכל תמורת שדי, ירכיבהו על במתי ארץ, על שם שארץ ישראל גבוה מכל הארץ. ואולי פשוט רש"י רוצה להסביר לנו מה זה במתי ארץ, איפה הקדוש ברוך הוא מרכיב את ישראל, לאן הוא מוביל אותם, לאן הם באים, ירכיבהו על במתי ארץ. אז אולי זה הסבר או שאני מזמן. משאיר את זה לכם כעבודה חיית, אולי מישהו בפעם הבאה יוכל להגיד לי איזה רעיון כאן בירכיבי או במתי הארץ. עם זה עוד לא סיימנו. ואגב, לקח אותי 30 שנה, בגלל שאינני יודע מים, אולי היום עם חשב אפשר לגלוש ולסרוק את כל הרשיים בפעם אחת לי, אני יודע איך להדליק את הנו. איך לחפות עוד לא, אני צריכה ללמד אותי את זה, אני מצטער שאני עוד לא... המאה העשרים עוד מעט מסתיימת ואני עוד לא נכנסתי לתוך העולם. יש השם, יש עוד זמן. אז פשוט על ידי הלימוד, רק על ידי הרשים הללו.
יש עוד רשים.
בנביא, וכאן אני כבר לא יכול להבטיח שזה המקום היחידי, זה המקום היחידי שאני מצאתי. יכול להיות שרשם זה בעוד מקומות. ישעיהו פרק למד. הי בונים סוגדים, נאום השם, לעשות עצה ולא מיני. הם הולכים לעשות כל מיני דברים ולא לשאול את הצפים, ולנסוך מסכה ולא רוחי, אתם מכתידים נסיכים. אנחנו בעידן הנסיכים, הם מכתידים כל מיני נסיכים, וזה לא לפי רוחי. למעשות חטאת או חטאת. ההולכים לדד את מצרים, ופי לא שאולו. ההולכים לדד את מצרים ופי לא שאולו. ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. עם כל מה שהסברנו, זה פשוט למה כאן רש"י אומר ארץ ישראל גבוה מכל הארצות. אחד הוא מיותר. היה צריך להיות כתוב, ההולכים מצרים. מה זאת אומרת, ההולכים לדד את מצרים, מי צריך בכלל את הלכת? ורש"י אומר כאן עוד פירוש, דור אחר ידידה להם, ידידה להם. הנסיעה, ההליכה למצרים היא ידידה והשפלה לעם ישראל. אז רש"י גם כאן לומד את הידידה, דוגמת הידידה של